לרפואתה השלמה
רות כהן בת
מרים. אנחנו פותחים ספר דברים, אנחנו גם נמצאים בקטע שבו אנחנו בעצם עומדים לפני תשעה באב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
ובפרשת דברים תכף אנחנו נתחבר גם לעניין הזה של התקופה הזאת, כי הספר דברים מתחיל, קודם כל כתוב אלה הדברים. אנחנו חייבים להיכנס לנקודה הזאת, כי זה בעל חשיבות עליונה, וכל שנה אנחנו מדברים על זה, וזה הקטע הוא ככה, אומר האור החיים הקדוש, למה כתוב אלה ולא ואלה? חשוב לדעת, תמיד כשיש ו, זה מחבר עם מה שהיה, שאין מה, כמו שראינו במסעי, כתוב אלה מסעי, אמרנו זה שולל לכל המסעות שבעולם. אז גם כאן כתוב אלה הדברים, זאת אומרת זה שולל, או זה משהו חדש, זה לא הדברים שהיו עד עכשיו, זה משהו חדש. אז מה באים ואומרים? שכל הארבע חומשים נכתבו על ידי הקדוש ברוך הוא, וספר דברים נכתב על ידי משה רבינו. אז איך שאומרים דבר כזה? תכף משתוללים, מה זאת אומרת? אתה הרי אומר שהקורה כולה ניתנה מהקדוש ברוך הוא, ולא רק זה, אם בא בן אדם ואומר שאות אחת לא ניתנה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא כופר בתורה כולה. וכאן אתה בא ואומר לי, ספר שלם כאילו נכתב על ידי משה רבינו ולא ידי הקדוש ברוך הוא, איך זה מסתדר? הרי זה לא יכול להיות דבר כזה, זה לא הגיוני.
הוא מקסימום היה שליח של הקדוש ברוך הוא בכתיבה, לא יותר מזה.
זה בדיוק, אז איך אתה בא ואומר שמשה מעצמו אמרו? ויש כל מיני פרשניות ודברים, ובאמת אתה באיזשהו מקום מתחיל ארוח חיים הקדוש למשל, מי שקורא, וזה לימד אותי דבר גדול מאוד. הרבה פעמים אנחנו קוראים דברים, ולא יודעים מה היה לפני, ולא יודעים מה יש אחרי, ואנחנו קוראים את הדברים בעצם בלי קשר.
אין גם סדר כרונולוגי.
לא, לא רק זה, אני אומר הדבר יותר חמור. אנחנו לפעמים לוקחים איזשהו קטע ולומדים אותו בפני עצמו. וזה טעות, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה חייב להצטחק לכלל, אתה לא יכול להסתכל, כמו שתמיד אנחנו אומרים על פי הקבלה, אתה לא יכול להתייחס למקרה לבד, אתה חייב להתייחס לכלל, למה?
כשאתה מתייחס,
נכון, אתה מתייחס, בדיוק, גם אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, אנחנו בוחרים איזשהו מקרה ומתייחסים, לא רואה, אנחנו משתוללים על איזה קטע או אפיזודה, שבעצם היא שולית, היא באה כתוצאה של משהו. זה כמו שכלב נותנים לו מכה במקל, הוא רץ אחרי המקל. מי נתן לך מכה? המקל? אבל מה נתן לך מכה? אבל הוא לא מבין את זה, הוא קיבל מכה מהמקל, אז הוא משתולל על המקל. אז, וזה בדיוק העניין, לדעת ולהבין שאנחנו צריכים להסתכל על הדברים בצורה נכונה. אז גם כאן, אור החיים הקדוש אומר, אלה הדברים, וגם נדמה לי אפילו רש"י במקום, לא יודע אם הוא אומר את זה, תכף נראה. הוא לא כותב את זה כאן, הוא כותב את זה שהדברים הם כאן היו כאילו מדברי תוכחה. זאת אומרת, אלה הדברים, אלה הדברים, דברי תוכחה. וכל המקומות, חסר פקק דרך. וכל המקומות שכתוב ב... המקומות שמוזכרים כאן, בין פרן, בין תופל ולבן וחצרות, דידי, זה בעצם בא לרמז לישראל על העבירות שהם עשו במקום האלה. למשל, כשאנחנו מדברים על... כן, כשאנחנו מדברים על די זהב, זה עגל הזהב. וכן ככה על אותה דרך. אבל בואו נתייחס קודם כל למה שאומר האור החיים הקדוש ועוד פרשנים אחרים, שאלה הדברים שמשה מפי עצמו אמר. אנחנו חייבים להבין את זה, כי אחרת יש לנו בעיה בתובנה שלנו. אם היו באים ואומרים לנו ארבע חומשי תורה לחוד, זה עוד ספר, משה רבנו כתב, אין לי בעיה. אבל אנחנו מכירים חמישה חומשי תורה. זאת אומרת, כל התורה כולה באה מהקדוש ברוך. עכשיו, מי שמעיין קצת יותר לעומק בדברי האור החיים הקדוש והפרשנות והפרשנים האחרים, מבין שבעצם מה שהולך כאן זה בעצם פעולה פשוטה. משה רבינו לא מדבר מעצמו. כי הרי נאמר על משה רבינו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? פה אל פה, אדבר בו. זאת אומרת, לא אליו, בו. זאת אומרת שכשמשה רבינו פותח את הפה, מי מדבר?
הקדוש ברוך
הוא משתמש במשה רבינו שיהיה הקול שלו. זאת אומרת, משה רבינו בעצם אלה הדברים מגיע עכשיו, לדרגה הכי גבוהה שהוא הגיע מחייו. כי יש התפתחויות לבן אדם. בן אדם לא מגיע במכה אחת להיות משה רבינו. בן אדם לא מגיע במכה אחת להיות פה אל פה. זה שלבים. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו כאן, משה רבינו מגיע לפני סוף ימיו.
בוא נזכר שמשה רבינו הביא לעם ישראל את הסרט...
את התורה.
את התורה.
בוודאי.
הוא הביא פיזית את התורה.
נכון. אז... אבל כאן אתה אומר דבר עוד יותר עזוי. אתה אומר שכאן משה רבינו מדבר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל.
אל כל ישראל.
זאת אומרת שיש לנו כאן בעיה, אבל ברגע שאנחנו מתחילים להבין שבעצם משה רבינו ובמצב הזה כרגע הוא לא איזה מין דמות אנושית שמדברת על נבואות או דברים, בדיוק הוא נהפך כרגע לצינור ישיר של דבריו. זה מה שרוצה להגיד לנו אור החיים הקדוש, שתבין לאיזה גדולה הגיע משה רבינו. עכשיו זה גם מובן למה זה עכשיו, כי אלה הדברים הוא אומר את זה מתי? לפני מותו. זאת אומרת, הוא כבר עכשיו הגיע לסיום, הוא סיים את התפקיד שלו כאן, הוא הגיע לדרגה הכי גבוהה שבן אדם יכול להגיע אליה אדמו. וברגע שלפני הוא עוזב את המקום, הוא בא ונותן לעם ישראל את הדברים האחרונים שלנו, שבעצם לא הדברים שלו בכלל, אלא הדברים של הקדוש ברוך הוא, רק הם באים דרכו. אחד הפירושים בא ואומר, שאלה דברים שנאמרו פה ושם וזה, וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תסדר אותם בצורה הזאת. אבל הפירוש שאני יותר אוהב, וגם שמלמד אותה עכשיו, מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שיש ויש. מה זאת אומרת? ישנם אנשים שכשהם פותחים את הפה, הקדוש ברוך הוא מדבר מגרונם. ישנם אנשים שפותחים את הפה, סליחה על הביטוי, השטן מדבר מגרונם. עכשיו תקראו זה לאן שאתם רוצים. זאת אומרת, בדינים אחרות. בן אדם ששומר על תואר הדיבור, בן אדם שמגיע לדרגות גבוהות של חיבור עם הקדוש ברוך הוא, או בוא נגיד גדול דור, בעצם הדברים שהוא מדבר, זה תורה. והגית הבא, והייתי גם יומם ולילה. זאת אומרת, בן אדם שמחובר לתורה 24 שנים, מה זה התורה? מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בן אדם שמחובר לתורה ומדבר דרך התורה, אז בעצם הדברים שלו הם דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, יש כאן משמעות שבאה להגיד לנו, חבר'ה, תדעו לכם. אז תגידו, טוב, משה רבינו, בדורו אומר, משה בדורו, כיפתח בדורו. כתוב, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורי שמו. זאת אומרת, שמואל משווים אותו למשה ואהרון. זאת אומרת, ישנה כאן בעצם היררכיה מסוימת שבאה ומלמד אותה, ובכל דור ודור בעם ישראל ישנם גדולי דור. עכשיו, יכול לבוא להגיד בן אדם, תשמע, מה אתה רוצה, ממי הוא בכלל? מה, הוא משה רבינו שיגיד לי מה לעשות? תביא לי בן אדם ברמה של משה רבינו, אני מקשיב לו. אומרת לך התורה, אדוני, לא. המנהיג של הדור אומר לך מה לעשות, כי הוא מנהיג שמתאים לדור שלך. בוא נגיד במילים אחרות, בקבלה זה מאוד פשוט. כשאתה בא, ואנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, כשאתה בא ורוצה לקבל את האור מלמעלה, האור לצורך העניין, זה בעצם הקדוש ברוך הוא. זה אור השכינה, זה אור הגנוז. עכשיו, אתה לא יכול לקבל את האור ככה במכה אחת. אתה תשרף. אתה צריך לקבל את ה... אז מה עושים? צמצום. אתה מצמצם את עצמך כדי שתוכל לקבל את האור בצורה מצומצמת, ואז אתה מקבל את האור בצורה מצומצמת, אז אתה יכול לעלות עוד דרגה, ועוד דרגה, ועוד דרגה, עד שאתה יכול להגיע לדרגה הכי גבוהה שאתה מסוגל להגיע בחיים. אם אתה עשית את זה, אתה מבחינתנו הגעת לדרגת משה רבנו. כי אתה לא צריך להיות משה רבנו, במובן הזה של ישאלו אותך שאלה שהיו שואלים שלא אומרים, אתה לא יודע לענות. לא, אתה צריך להגיע לרמה של יכולת, איך הוא ניצול הפוטנציאל שלך.
הרבה פעמים,
בשביל זה אני מדגיש את זה גם עכשיו.
כדי שלא לבוא... סיטואציות דיברנו.
נכון? כי בן אדם יכול לבוא ולהגיד, תשמע, הוא לא כמו זה. אדוני, אנחנו לא שופטים. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד כלים, כל אחד הוא כלי, ואם הוא מעלה את הכלי כמו שצריך, הוא עשה את תפקידו. ואם לא...
כל אחד גם ממגבלות שלו גם.
בוודאי, זה בדיוק העניין.
חכמי הדור, כנראה קיבלו
לכן,
דברים אחרים לכן, מאחר.
הרי,
אני, אנחנו ואחרים.
בינינו, בוא נעשה, ישנו סיפור חסידי יפה, דיברנו על זה גם. שיום אחד הרב של העיירה קורא לשמש, אומר בו, אנחנו רוצים לטיול. רוצים לטיול, הולכים לצד השני של העיירה, שם אגר איזה עשיר, שהוא לא בדיוק בקשרים הכי טובים עם הרב, לא בדיוק מהצדיקים של הקהילה, אבל הוא מנהל הבנק המקומי. הרב בא, דופק על הדלת, השיר פותח דלת, רואה את הרב, בכל אופן כבוד היה לרב, גם אם הוא לא מהמתמידים הגדולים, מהמתמידים הגדולים של בית הכנסת והבית מדרש, אבל כבוד הרב, בבקשה, נכנס, הרב נכנס, לא מדבר. אחרי 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, פתאום הוא קם, טוב, להתראות, שלום. בואו הולכים, עכשיו הוא לא נעים, הוא מלווה את הרב. עכשיו, כשהוא מלווה את הרב, הרב גם לא מדבר. אז זה באמצע, הוא שואל את השמש, תגיד לי, מה הקטע? תגיד לי, מה הולך כאן? מה זה? בשביל מה הוא בא לבית, לא מדבר, לא אומר כלום. מה אתה שואל אותי? אני לא יודע, הוא בא, אמר לי, תבוא תיקח. הוא לא יכול להתאפק ככה, ממש לפי שמגיעים לבית של הרב, כבוד הרב. באמת, תגיד לי, אתה באת אליי, ישבת אצלי בבית, לא דיברת מילה, ועכשיו אנחנו הולכים בדרך, אתה גם לא מדבר איתי מילה, תגיד לי, מה הקטע? לא, זה בסדר, לא, כבוד הרב, אני מבקש. אומר, טוב, תראה, יש עניין שכשם שמצווה לומר דבר שנשמע, ככה מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. עכשיו, אני ישבתי בבית וחשבתי, אם זה מצווה לא לומר דבר שלא נשמע, איך אני מקיים את המצווה בזה שאני אשב בבית? לא, אני צריך לבוא אליך, ולא להגיד, ולא לדבר. אומר, סליחה, מה זה דבר שלא נשמע? אומר, עזוב, אתה לא יכול, יש לי זימה, אתה לא יכול לקיים את מה שאני אומר. לכן, אין לי עניין להגיד לך, כי אתה מסוגל לעמוד בזה. אומר, כבוד הרב, באמת, מה? תגיד. אומר, לא, 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 לא. כבוד הרב, שיגע אותו, אתה יודע, בסדר, אני אגיד לך. יש כאן בעיירה אישה אלמנה. הבית שלנו מושכן לבנק. אין לה כסף לשלם את המשכנתה, ואתם הוצאתם לה צו עיקול, ועוד שבוע לוקחים לה את הבית. אמר לה, כבוד הרב, מה אתה רוצה ממני? אני סך הכל מנהל הבנק, אני לא בעל הבית של הבנק. אני לא יכול לעשות בבנק מה שאני רוצה. זה ככה עובד. אומר, אתה רואה? אני אמרתי לך שאתה לא יכול לעשות את זה. אז אני אפילו להגיד, שקיימתי את המצווה, כשאין שמצווה להגיד דבר שנשמע, ככה מצווה שלא להגיד דבר שלא נשמע. הוא הולך הביתה, אוכל את הלב שלו, מה זה? כאילו זה חדר אליו פנימה. למחרת נכנס לבנק, הוציא מהחשבון הפרטי שלו, סילם את כל החוב של האלמנה. עכשיו, זה דף חכם. כי מה הוא בעצם עשה כאן? הוא בא,
תגיד, להשתמש בכוח,
הוא השתמש, מעבר לזה, הוא גם עבד, תראה, הרי חשוב להבין, אנחנו לא עושים דברים סתם, אנחנו לא מצפים לניסים, אנחנו צריכים להשתדלו. עכשיו, מה הייתה השתדלות שלו? הוא עשה חשבון, אם הוא יבוא, היהודי הגביר הזה מחזיק מצב, אתה מבין, הוא בא, יבוא, מנהל הבנק, הוא לא מסוגל לעשות כלום, כאילו, אבל אני אומר לו, לא מסוגל, אני מה אתה? כל הגודל שלך וכל האבו נפח הזה, ואתה בסך בסוף היום, לא מסוגל אפילו לאלמנה מסכנה לוותר לה על החוב. או למצוא איזה דרך לשחרר אותה מהעיכול של הבית. עכשיו, זה נכנס לו לתוך הכבוד שלו, גם מעבר לעניין של גמילות חסדים. הרי אומרים שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. אתם יודעים איזה שפעמים אתה רוצה להוציא ממישהו משהו, אז אתה אומר, אתה לא מסוגל לעשות. מה הוא עושה? הוא רוצה להוכיח לך שהוא כן מסוגל.
כן.
זה, רואים כאן גם עניין של תוכחה גם בצורה חכמה. הוא לא בא ותקף אותו, הוא לא בא ודרש ממנו, תשמע, תוותר לחול, לאלמנה, לחוב. הוא אומר בצורה יפה ומכובדת, סובב את כל הדברים כדי שזה יגיע לזה. זאת אומרת, ההתנהלות שלנו היא בעצם זאת שהרבה פעמים קובעת את התוצאות. אנחנו רוצים לדעת איך להתנהל, איך להתנהג. זאת אומרת, בן אדם יש לו כלי, הוא צריך להשתמש בו. עכשיו, כל אחד יש לו את הכלים שלו. הרב הזה היה לו את הכלים שלו, ובסופו של דבר התגלה שגם אותו מנהל בנק היה לו את הכלים שלו. והוא בעצם התעלה על עצמו ועשה דברים נפלאים. זאת אומרת, כל אחד ואחד, עכשיו, הוא כל אחד ואחד נמדד לפי היכולות שלו והמגבלות שלו. זה ברור. זאת אומרת, אם אני הצלחתי לנצל את הפוטנציאל שלי, שיחקתי אותה. הנה, אנחנו רואים כאן עוד הפעם את הפרשה של המרגלים. שאם אתם זוכרים, ראינו אותה כאילו שהם עושים את הכל על פי השם, אבל אצלנו הפרשה פתאום התגלה התמונה האמיתית, אנחנו הרבה פעמים דיברנו על זה. פתאום אנחנו רואים שהם בעצם רוצים להיכנס לארץ.
גם פה מוזכר הפרשה של המרגלים?
כן, בטח. אבל כאן היא מוזכרת בצורה שלילית ביותר.
היא תמיד הייתה בשביל...
לא, שם רק הסוף מופיע שלילי. אם אנחנו עוקבים אחרי פרשת המרגלים בספר במדבר, אנחנו רואים שהם בעצם נשלחים על פי השם, הם הולכים לטור את הארץ 40 יום ו-40 לילה, והם מביאים מפירות הארץ וחוזרים, רק בסוף פתאום אומרים, נכון, ארץ זבת חלב, אבל...
קשה.
ארץ אוכלת יושבי. זאת אומרת, הם בעצם, לכאורה, השליחות נכפתה עליהם, במרכאות, כן? והם הלכו וביצעו את השליחות בתמימות. לכאורה. הם גלים לפי העונש שכאן לא הייתה שום תמימות. עכשיו, אז באמת, למה עונש כזה נורא? הפרשה שאנחנו בעצם מגלים. כאשר אנחנו רואים... ואני שם אוכל ועליה את כל המדבר ודול למורה שראיתם דרך האמורי כשתת דבר השם ונבוא עד כדי שפעניה ואומר אליכם באתם את הר האמורי אשר השם אלוקים נותן לנו ראה נתן השם פניך את הארץ עלי רש כאשר דיבר השם אלוקיך אל תירא ואל תחת חנצו ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים מפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר כאן זה כבר לא לטור את הארץ כאן זה כבר יחפרו לנו ויתב בני הדבר זאת אומרת היוזמה באה מהם ובעצם הוא מסכים איתם כי כמו שאמרנו מסיבות כאלה ואחרות ואז מה שקורה, הם הולכים, ותמרו את פי השם אלוכם ותרגלו עליכם ותמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי. עכשיו, דרך אגב, היום הזה זה היה, איזה יום? תשעה באב.
תשעה באב.
הם בשנאת השם אותנו, וזה מזכיר לנו, למה נחרב בית המקדש?
שנאת חינם.
ומה הם אומרים כאן? בשנאת השם אותנו, שזה שנאת חינם בדרגה הכי גבוהה. כי למי הם אומרים ששונא אותנו?
אבא שלנו
שבשמיים. אומרים שהקדוש ברוך הוא בשנאת השם אותנו הוציאה למצרים. איך אפשר לבוא ולהגיד משפט כזה בכלל? איך אתה יכול לבוא ולהגיד הקדוש ברוך הוא שהוציא אותך ממצרים, עשה לך ניסים ונפלאות, הוליך אותך במדבר 40 שנה, נתן לך לחם משמיים, מים מבאר של מרים, כיסה אותך, פינק אותך, ואתה אומר לו, בשנאת השם אותנו? זה שנאת חינם בדרגה הכי גבוהה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם. למה? כי זה שנאת חינם. אין שום סיבה לשנאה הזאת. אני אתן לכם בחייה לדורות. אתן לכם כבר סיבה לבכות. וזה בית המקדש. אבל מה מעניין? שזה לא סתם קורה. כי בית המקדש נחרב בגלל מה? שנאת חינם. זאת אומרת, אותה שנאת חינם שהתחילה כאן, המשיכה הלאה והלאה והלאה, וזה דרך אגב מזכיר לנו מה שדיברנו בשבוע שעבר, על בני ראובן ובני גד, שהם בעצם הקדימו את הרכוש לחיים, כתוצאה מכך, דורות לאחר מכן, הם שילמו על זה. והזלזול בחיי אדם הגיע לזה שהיו הרבה רוצחים בשגגה. גם כאן אנחנו רואים את אותו דבר. השנאה הזאת להשם, זה מלמד אותנו גם עוד עיקרון חשוב מאוד. שנאת השם זה שנאת אדם. שנאת אדם זה שנאת השם. כי מי שבורא את הבורא, מי ששונא את הבורא, שונא את הבריאה. מי ששונא את הבריאה, שונא, תחשבו על זה. זה פשוט מאוד, מאוד פשוט. שבן אדם מייצר משהו, מצייר משהו. אם אתה שונא את הצייר, אתה תשנא את הציור שלו. אם אתה שונא את הציור שלו, אתה תשנא את הצייר. זאת אומרת, כאן, אבל הקדוש ברוך הוא ברא דבר נפלא, ומי שבעצם, ולא רק זה, האדם הוא נזר הבריאה, בצלם אלוקים ברא אותו. ממילא, אם בצלם אלוקים ברא אותו, אז אתה, כשאתה מזלזל, כשאתה מזלזל בבן אדם, כשאתה מזלזל בבן אדם, במי זלזלת? בקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו רואים איך משנאת השם התגלגלו לשנאת חינם אחד לשני. כתוצאה מכך, בית המקדש נחרב. מכיוון שכל המהות של בית המקדש זה אנחנו, זה לא האבנים. האבנים זה לא המטרה. עכשיו, מה שקורה כאן, אומר להם משה רבנו, אומרים העם, אנה אנחנו עולים, אחינו אמס יותר, אין למור, עם גדול ועם מנערים גדולות ומצורות, שככה אמרו המרגלים. וכאן, חשוב שנדע, אומר להם משה רבנו, השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם. איך אתם בכלל יכולים לבוא ולהגיד ולפחד? ממה? מי הולך איתכם? הקדוש ברוך הוא. הוא נלחם איתכם. עשה לכם ניסים ונפלאות. אין לכם ממה לפחד. וזה כאן. ראיתם מה שהוא עשה? אין לכם מה לפחד. רק ממי יש לפחד? מעצמנו. מעצמנו. וזה הפחד הגדול ביותר שלנו. היצר הרע שנמצא בתוכנו, שלא יסובב לנו את המוח ואת המחשבה ללכת, נכון, וללכת בדרכים לא טובות. ו
איך אתה מתגבר על זה, זה הדבר הכי קשה שיש.
נכון, וזה העבודה.
אז איך אתה לפעמים יודע שאתה עושה משהו, נכון, נכנס אליו, כי אין לך את היכולת להתמודד עם זה, ושאתה יוצא ממנו, אתה אומר, וואי, למה עשיתי את זה?
אתה מצטער שעשית את
זה. בדיוק ככה.
זאת אומרת, אז מה? אז אנחנו צריכים למצוא את הדרך, ככה אנחנו לפחות, נכון? אז אנחנו צריכים למצוא דרך איך לפחות למתן את זה. תראה, אומרים, אין צדיק בעולם שיעשה טוב ולא יחטא. דיברנו על זה רבות. כל אחד ואחד יש לו ניסיונות, שבשביל זה אנחנו נמצאים, אנחנו עושים במלחמה. אבל המטרה שלנו זה למצוא את הדרך שהמלחמה הזאת תהיה בעצם כמה שיותר טובה לצדנו. זאת אומרת, נגיד, אז אני לא צריך, לא חייב לנצח בכל מערכה, אבל לפחות בחלק מהמערכות לנצח. כי הקדוש ברוך הוא מודד אותנו לא לפי כמה פעמים הפסדת וכמה פעמים ניצחת, כמה התמודדת. אמרנו את זה הרבה פעמים, הרבה פעמים. לעמוד בניסיון זה לא אומר שהצלחתי בניסיון, אלא שהצלחתי להילחם, לעמוד בניסיון. זאת אומרת, היה לי ניסיון, התמודדתי. זאת אומרת, מה שחשוב זה ההתמודדות. מי שמרים ידיים ולא מתמודד, זה הפסיד. לכן, גם אם היה יצר הרע ושכנע לך לעשות דברים, התמודדת איתו, ניסית לשנות, לא הצלחת, בסדר. אז עכשיו לא הצלחת, אולי פעם הבא כן תצליח. זאת אומרת, קודם כל הרעיון, רעיוני, צריך לדעת ולהבין, אנחנו לא עומדים בשקטים. אנחנו לא פסיביים, אנחנו אקטיביים. וזה לימד אותנו לא מזמן פנחס. אתה רואה משהו? תעשה, תפעל. תצליח, לא תצליח, אז זאת זה שאלה. עצם העובדה שאתה פועל, אתה כבר בהצלחה. עכשיו, צריך להבין על מה אנחנו מדברים. אומר הרב אדם סינה, אומר דבר מאוד יפה. זאת אומרת, אם אתה יהודי, ואם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ואם הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, עם כל הדברים האלה, מה זה אומר? שאני צריך להיות כל הזמן בשמחה. אבל אומרים לנו שנכנס אב, ממעטים בשמחה. וזה קצת לא מסתדר לנו. למה ממעטים בשמחה? יהודי צריך להיות בשמחה תמיד. אז הרב אדם סינה אומר דבר יפה. הוא אומר שבעצם יהודי באמת צריך להיות בשמחה תמיד. אז איך זה מסתדר עם מה שאומרים? הוא אומר ככה. הרב סגל אומר את זה. כשנכנס אב, ממעטים. פסיק.
כשנכנס אב, כאילו החודש... חודש אב.
זאת אומרת, כשנכנס חודש אב, אתה ממעט, פסיק, בשמחה. מה הכוונה? אתה למשל בחודש אב לא מסתפר. נגיד לא מתגלח. נגיד אתה...
לא אוכל בשר.
לא שותה יין.
לא שותה יין.
כל הדברים האלה הם כאילו ממעטים לכאורה מהשמחה שלך, שמחת החיים שלך. אתה צריך להמשיך להיות שמח. רק מה? בזמן שאתה ממעט מההנאות שלך, איך תעשה את זה? בשמחה. אפילו את זה לעשות בשמחה. זוהי הגדולה של האדם. לדעת ולהבין שכל פעולה ופעולה שהוא עושה, הוא עושה אותה בשמחה.
כי אם אתה מקבל את זה, אז אתה שמח.
יפה. אם אתה מבין שאתה בן של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאתה עושה זה הכל לטובה, וכל המטרה שלך זה להביא לכך שבית המקדש ייבנה, אז גם את זה אתה עושה בשמחה. כי אתה יודע למה אתה עושה את זה, יש לך סיבה, יש לך מטרה בחיים. וזה בעצם הנקודה החשובה. זאת אומרת, השנאת חינם שלצערנו הרב, אנחנו עדיין לא יצאנו ממנה, אנחנו עדיין נמצאים בה, וזו נקודה מאוד כואבת, כיוון שכמה שאנחנו משתדלים ומתאמצים, אנחנו רואים עכשיו בבחירות גם, אנחנו רואים את זה בבחירות העירייה, אנחנו רואים את זה ברחוב, אנחנו רואים את זה בתור, אנחנו רואים את זה על הכביש, אנחנו רואים את זה בכל מקום. ואיך אנחנו מתחמים בתופעה הזאת? אני
שונא את הקרואטים בגלל שהם עייסו יד אחת עם הנאצים, זה סימפטי. לא רציתי שימצאו בעולם.
אני דווקא רציתי.
אני לא רציתי.
עוד פעם, שזה אני אומר, כל אחד ברמה והדרגה שלו. תכלס, אנחנו לא אמורים לשנוא אף אחד בעולם. אבל מי שהולך נגד השם, מי שהולך נגד עם ישראל, הולך נגד השם, כמו שאמרנו, ברגע.
שזה רוב העולם.
לא, עוד פעם, אז אתה צריך, אתה שונא את המעשים
שלהם. אתה אומר נגד השם, ברגע שאתה הולך לכנסייה, זה נגד השם.
זאת אותה הסוגיה, נכון, נכון.
וזה רוב העולם.
נכון.
זה רוב העולם, זה כל העולם.
לא, בואו נסדר את הדברים. אומרים, איתמו חטאים מן הארץ. זו סוגיה שלמה בגמרא, שדברת על אחד מהגדולי התנאים, שהוא, היו לו שכנים מאוד מאוד רעים, והוא התפלל לקדוש ברוך הוא שהם ימותו. בא אליו אשתו, אמרת, למה אתה מתפלל שהם ימותו? התפלל שהם יעשו תשובה. ואמרה לו, אשתו הרבנית, כי מה כתוב? לא כתוב איתמו חוטאים מן הארץ, כתוב איתמו חטאים. זאת אומרת, הבן אדם שישאר, רק מה? שהוא לא יהיה חוטא. שאיתנו החטאים שלו ממילא הוא יהפך לקשר, ובאמת הוא יתפלל להם שיעשו תשובה, והם עשו תשובה, והם יהיו אנשים טובים. זאת אומרת, חשוב להבין שאנחנו באים ושונאים, מה זה לשנוא? יהודי צריך לאהוב, לא לשנוא. אנחנו עם של אהבה, אנחנו עם של שלום. אבל ברור שאם נעשים מעשים נגדנו, אנחנו נפעל. דוד המלך, אתמול דיברת על זה בגמרא, אם זוכרים, דוד המלך נבחר כאילו אחת, הרב בא ואומר שכל העולם כולו נברא בשביל דוד המלך, שהוא הראשית, הוא הבראשית, למה הוא המלך, הוא מוביל את העם, אבל מה הוא מוביל את העם? בתוך שאר הדברים, הוא מוביל אותם למלחמות. למלחמות, אבל מה שהמטרה שלהם בעצם להביא למה? להביא לשלמות, להביא לשלום. בסדר, אז לפעמים צריך לי לכם. זאת אומרת, אנחנו לא סינילים, אנחנו לא חובעים, נותנים לנו סתירה, אז מופנים את הלחי השנייה. מה פתאום? אבל חשוב לדעת ולהבדיל בין הדברים. הקדוש ברוך הוא ברא את כל בני אדם. הם כולם בני אדם וכולם נבראו בצלם אלוקים. יש כאלה שמתנהגים לא בסדר, בסדר, צריכים לתת את הדין על זה. אין מה לעשות. אבל מצד שני, אני לא שונא את המהות שלהם. בתור בן אדם, אני שונא את מה הם מייצגים, אני שונא את ההתנהגות שלהם. זה כמו שאנחנו נלחמים ברפורמה. אני לא נלחם בבן אדם שנמצא מאחורי הרפורמה.
נלחם בדרך שלהם.
בדיוק, אני נלחם בדרך שלהם. זה חשוב לדעת להבדיל בין הדברים. כי זה בדיוק הבעיה של העולם. העולם בא ואומר, שם אותך בתוך איזה קוביה, ואז הוא מחליט להשמיד אותך. למה? כי אתה מייצג משהו שהוא לא אוהב. אבל יש כאן בן אדם מאחורי זה. יש לו בן אדם שיש לו ילדים, ויש לו אבא, ויש לו אמא. גם לרוצח הכי גרוע בכלא יש אבא ואמא. ולפעמים גם ילדים. ואני בטוח שהילדים אוהבים אותו, ואבא ואמא אוהבים אותו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר, מעשה ידיי טובים בים. מי זה? המצרים הרשעים האלה, החוטאים האלה, הטמאים. אבל עדיין זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. זה סוגיה לא פשוטה. אבל תכלס בשטח ברור שאת המעשים אנחנו צריכים להוקיע. ולפעמים המעשה מחובר לבן אדם, אז כן, צריך לחסל את הבן אדם. אין מה לעשות. זה לא, אנחנו לא סינילים, אבל צריך לדעת למה אני משמיד את הבן אדם. למה אני מחסל אותו? לא בגלל שהוא בן אדם, להפך, בגלל שהוא לא בן אדם. הוא כבר לא בן אדם, הוא נפח לבהמה.
מעשיו לא אנושי.
הנה, לא מזמן, אשתי לפני שנה שעברה, אני חושב שזה חזרה במטוס מאנטוורפן, ואתה יודע, היה שם איזה זוג חבר'ה נחמדים כאלה, שהתלוצצו וצחקו על כמה חסידים, על ידי אישה קצת מלאה, צחקו עליה. אומרת, היא פשוט נגאלה, איזה שנאת חינם הייתה.
מי צחק חסידים?
לא. חילונים, חבר'ה, צחקו על החסידים, איך הם נראים, היא ממש שנאת חינם. איזו אישה שמנה, אדם היה שם ישבה, צחקו גם עליה. גול נפש. עוד פעם, הייתי בית מלון, סיפרתי לכם איזה פעם, היינו בית מלון, בזמנו בבית מלון בבית זה הביאה המלח, אני חושב, והיה שם בית כנסת, אתה יודע, בית כנסת יש זמן יש תפילה, ולפי זה בדרך כלל הולכים. עכשיו, היו המון אנשים, והם החליטו בערב שמתפלים שחרית בשעה שונה מהשעה שכתובה. יותר מוקדם. רצו להספיק כמה דברים. אני בהתחלה אמרתי, שמו חבר'ה, יש כאן זמנים, אבל ראיתי שאין לי מי לדבר. אז כמובן, בבוקר באתי בשעה שהם קבעו. עכשיו, מה קרה? הגיעו אורחים גם אחרים. הם הלכו לבית הכנסת, הסתכלו על זמני התפילה, באופן טבעי. הגיעו בזמן שכתוב שם על הלוח. ומה קורה? אנחנו באמצע התפילה. יו, איזה צעקות, איזה בלגנים, אל תיאט. האמת, הייתי באלה. מה, אתם באים להתפלל בית הכנסת בחופשה? יעני, אתם צריכים להיות גם ריבועים, אתם בחופשה? יעני, זה לא היום-יום. אתה באת לחופש, טלבט, זה. ועוד בבית הכנסת, עכשיו, זה לא נגמר. הם הלכו, עשו מניין בחוץ. עכשיו, החזן, שאנחנו גמרנו, החזן נכנס עם חלק מהמתפללים, רק הוא לא שם לב שחלק מהם שמתפללים, הוא לא סיים את התפילה. את 18.
איך זה
נראה? והוא התחיל לעשות חזרת השץ, והאלה נכנסו אחר כך, וואו, 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 וואו. מה שהלך שם עכשיו, כל זה ממה?
מחוסר תיאור משהו כזה?
מההחלטה שמישהו החליט לשנות את מה שכתוב שם על הלך. זאת אומרת, בן אדם צריך לחשוב על התוצאות של המעשים שלו.
נכון.
בן אדם צריך להבין שהוא לא לבד בעולם.
זה תמיד.
לא, זה, תראה, כשבן אדם מסתכל רק עליו, על עצמו, על האגו, הוא, הם רצו להתפלל מוקדם, למה? כי התאים להם. רצו להגיע לאורחת בוקר, רצו לעשות טיול, לא משנה מה. אבל חבר'ה, עם כל הכבוד, כתוב כאן זמני תפילה. אתם, לא רק זה, במקרה הזה עוד היה מזל שהוא היה הרבה דתיים. בתפילת שחרית, כאילו, מה קרה? הרי מתי זה קורה? אתה מגיע למנחה וערבית, ואז מישהו מחליט, מתי הם פלילים אחר?
כן.
אתה אומר לו, רגע, אבל כתוב כאן, יש לך שלט. יש לך שלט. אנחנו מחר תפילה, נגיד כתוב 7:30, 6:30, 7. אמר, אבל כתוב שם 7:30. לא משנה, אנחנו מה, אנחנו עורכים במלון, אנחנו נקבע מתי מתפללים. כל אחד בעל הבית.
זה היה במלון?
במלון, אמרתי, זה בעיה, במלון. לא, כאילו, אבל אנשים לא קולטים שגם במלון.
פה בארץ?
כן.
באילת, מתחת
פה? בים המלח נדמה לי, אם אני זוכר נכון. אילת, זה לא מה זה משנה. זה קורה כל הזמן, אם יצא לכם לצאת למקום וללכת להתפלל עם ה... אז אתם תראו שזה רוצה את השעה הזאת, זה רוצה את השעה הזאת. עכשיו בשביל זה, בהרבה מהמקומות, יש מסודר, המשגיח של המלון בדרך כלל, שם זמני תפילות, וכולם הולכים לפי זה. זה עוד פעם, יש איזה פלוסים חשובים ביותר. למה? בואו נגיד שבמלון כרגע יש רק 15 איש שרוצים להתפלל, כן? עכשיו אתה בא, לקחת 10 אנשים, כדי לעשות מניין לפני הזמן.
האחרים, אין
עליהם. האחרים, אין מניין. אבל מה, אם אתה חושב רק על עצמך? אז זאת תוצאה.
אני רוצה להגיד לך שהייתי שבת שעברה בבית מלון, בירושלים. היינו בבר מצווה של הנכד של אחותי, ואחר כך כולם התפזרו, ואני והאחים שלי הלכנו לבית מלון, לקרום פלאז'ה. יש שם, למטה, שלושה חדרים, כן, של אולמות, של זה. אחד, פתחו אותו, היו שלושה מניינים, אז חיברו שני מניינים של ספרדים, ואחר כך היה עוד מניין ספרדי. ואחר כך, המניין האשכנזי התפלל בפוסטו.
בפוסטו? בבקשה.
כן, עכשיו, אמרו, אלה אמרו 7:30, אלה אמרו 8:30. כל אחד, אתה לא יודע, אתה בא ב7:30, אתה אומר, לא, פה לא התחילו, שם לא התחילו. אומרים לך, לא, 8:30, הם אמרו, לא, ב8 אנחנו.
קשה.
בקיצור, כל אחד התחיל בשעה אחרת.
בשעה שבאל.
בעל, כשאתה בא לאכול, אחד בא ב-10, אחד בא ב-10 ו-10, אחד בא ב-10 ו-20.
אבל זה עוד חצי צרה, כי היו הרבה אנשים.
היו המון, לא
הרבה. אבל תאר לעצמך שלא היו הרבה אנשים. אז היו כאלה שהיו מפספסים את התפילה.
כן, עוד היה שבת חתן.
בסדר, שבת חתן זה משהו אחר, בדרך כלל מתרגלים בפני עצמה, אז בסדר, שיהיה להם לבריאות. אבל אני אומר, ההתחשבות, איפה ההתחשבות? הרי זה בדיוק הרעיון, זה בשביל זה נחרב בית המקדש. על זה אנחנו מתפללים כל הזמן. עכשיו, מה היא ההתבטאות של אהבה, אחת ההתבטאות הכי גבוהות שיכולות להיות, זה זיכוי הרבים. זיכוי הרבים. זאת אומרת, אם אתה יכול להשפיע טוב על אחרים. זאת אומרת, חשוב להבין, זה לא רק לדאוג לעצמי, זה גם לדאוג לאחרים. וכאן, זה היה בשנה, לא שנה שעברה, מתי זה הבאתי כאן קטע, קטע שהרבה מכירים אותו. מעשה ברחל אחד. זה במדרש רבה. מעשה ברחל אחד שהיה מחזיר בעיירות, שהיו סמוכות לציפור. והיה מכריז ואומר, מן באי למזבן שם חיים, עוד כנעלי, מי שרוצה לקנות סם של חיים, שיבוא אליי. רבי ינאי, אחד מגדולי הגדולים, אבי ירתי, ופשיט בטרוק לני, שמעני, שמעי, דמחריז, מן באי סם חיים. רבי ינאי יושב בבית שלו בסלון, והוא שומע את אותו רוחן שם, צועק בחוץ, מי רוצה סם חיים, יבוא אליי. אמר לי, תסק לאחה, זבין לי. אמר לו, בוא תביא, לא, בוא אליי, אני רוצה לקנות. אמר לי, לא, אליו אני צריך לי, ולא דקבתך, לא, זה לא אליך, אתה לא צריך את זה, ולא כמותך. מה זאת אומרת? אמר לו, אז יצא החוצה, וביקש לי אותו את הסם חיים, והוא אומר לו, לא בשבילך. אמר לו, מה זה לא בשבילך? את רחה לי, סליק לגבי, אמר, בכל אופן, אמר, אדוני, מה, לא, אני רוצה, תראה לי, מה אתה מדבר? אמר לו, אין בעיה, הוציא לו ספר תהילים, הראה לו את הפסוק. מי האיש שחפץ חיים? שם חיים, כן? מי האיש שחפץ חיים? מה כתיב בתרי? מה כתוב אחר כך? נצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, שמה? הנה שם חיים. אתה רוצה לזכות בחיים? תיזהר מלדבר, סור מרע ועשה טוב. אמר רבי ינאי, אף שלמה מכריז, זאת אומרת, גם שלמה היה מכריז ואומר במשלי, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ועכשיו אומר רבי ינאי הכרזה בומבסטית שבאמת צריך להבין מה הוא אומר. אמר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא בפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא, פשוט עד שבא רוכל זה ועודיו. אומר, כל החיים שלי אני הייתי קורא את הפסוק ולא הבנתי אותו עד שהרוכל הזה בא ולימד אותי. אנחנו שואלים את עצמנו, סליחה, מתכן שרבי ינאי לא מכיר את הפירוש של הפסוק, מה הוא מתכוון להגיד? מספרים, הרבי אלישיב זצ"ל סיפר על רבי ישראל סלנטר, שהוא שמע על חסיד אחד שקראו לו רבי לב מיקל. שמו הלך לפניו, הוא פנה אל חנווני באמצע היום, והציע לו שבמשך שעה הוא יישב בחנות שלו, כדי שאותו חנווני יוכל ללכת לבית המדרש ללמוד. מה הרעיון? זה חסיד אמיתי. מה הכוונה? הבן אדם יודע מה זה, זה לא אחד מהרחוב, זה אחד שיודע מה הערך של כל דקה של לימוד תורה. אז מה, למי הוא ידאג עכשיו? ללימוד תורה שלו, כן? הבן אדם הולך, רואה חנווני, בן אדם שכל היום נמצא בחנות, אין לו זמן ללמוד תורה. תראו איזה חסד, אפילו אנשים לא מבינים איזה כמה חסד גדול זה. אמר לאחרות, אותו בעל מקולת, אומר, שמע, אני מחליף אותך לשעה, לך לבית מדרש תלמד. הוא היה מוכן לוותר על הלימוד תורה שלו כדי שאותו אחד יוכל ללכת ללמוד תורה. זאת דרגה כל כך גבוהה. מסביר שבצב רבי ינאי חשב שלהרביץ תורה אפשר איפה?
בבית מדרש.
בבית מדרש. פתאום מגיע לו איזה אוכל ומלמד אותו שאפשר ללמוד תורה איפה?
ברחוב.
ברחוב.
בכל מקום.
יפה. עכשיו זה לא רק זה, אתם לא מבינים את החידוש הגדול כאן. איך נקרא מישהו שהוא מפיץ לשון הרע?
רוכל.
רוכל! רכילות! למה? כי הרוכל היה עובר ממקום למקום, ובכל מקום אני מספר על המקום שהוא היה.
כן.
ולכן הוא רכיל, רוכל, זה גזור, רכילות. זאת אומרת, מי הם, על מי הוא בעצם, מי היו הרחלנים הכי גדולים? אותם אלה שהם מסתובבים ברחובות. והנה בא הוא לומד שאפילו הרוחל
לימד אותו.
לימד אותו. זאת אומרת, גם הדבר הזה שנכון מייצג את הלשון הרע, בעצם יכול להפך ללשון הטוב. זאת אומרת, זה לימוד עצום. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו יכול לקחת, לא משנה מה, ולא משנה איפה הוא נמצא, זה כמו שדיברנו על בית הכנסת הזה ובית מלון. אתה אומר, אתה מגיע לבית מלון, למשל, האנשים צריכים להיות רגועים, בכיף, ועל מה מתרכזים עוד? ריבונו של עולם? על זמני תפילות? איזה בושה וחרפה, ואתם, אתם, אני רוצה לומר, אני עד היום, אני לא אשלח, איזה כללות הבושה. אתם לא מבינים את זה, אתם נאמר, לא צוחקים, זה בסדר הציבור. אני הייתי באלה.
הדבר הכי גרוע שיכול, עדיף לא להתפלל בשלול כאלה ככה.
מה זאת אומרת? עדיף לא להתפלל. על מה אתה מקלל?
זה דרך ארץ, דרך ארץ, קודמת לכל.
זה, אבל זה קצת פשוט אי אפשר לשפוט אנשים שהם נמצאים בקריזה.
כמה זמן יש לנו?
עוד 5 דקות.
אז בואו נסיים בעוד נקודה מאוד מעניינת. אנחנו מדברים על בית המקדש. בית המקדש גם נקרא בית הבחירה. ומה זה בעצם מלמד? אנשים חשוב להבין שבית המקדש, המהות שלו זה לא האבנים, זה מהות הפנימית. וזה בית, לכן זה נקרא בית הבחירה. הכוח בבחירה הוא בידיים שלנו. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות, וזה אומר כאן דבר מאוד יפה, שאנחנו צריכים בעצם לעשות את הדברים מתוך נקודת בחירה. אומר, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גדעין, ואמר לו, ראה מה עשי כמה נעים, שתראה איזה יופי של עולם בראתי. וכל מה שבראתי, בשביל מי בראתי? בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. אני בראתי את העולם בשבילך, תשמור עליי. אם אתה תקלקל אותו, אין מי שיתקן. עכשיו, בהסבר של הסוגיה הזאת, מסביר, מביאים את נבואתו של הנביא ירמיהו. ויהי דבר השם אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפון. ויאמר השם אליי, מצפון תפתח הרי אל כל יושבי הארץ. הנבואה הזאת בעצם מתאימה לירמיהו. הנבואה הזאת בעצם מתאימה לעניין של חורבן. והסיר הרותח הוא בעצם תוכחה לעם ישראל. כי מה זה הסיר הרותח? הסיר זה הכלי. עכשיו, בתוך הכלי הזה אתה יכול לשים מה שאתה רוצה. הכלי זה האדם. האדם יכול לשים בתוכו ולבשל. הרי מה הסיר עושה? מתקן. אתה מכניס אוכל לא מוכן, והוא עושה אותו לא מוכן. זאת אומרת, הוא מתקן את האוכל. ואתה מכניס בשר נע, ואתה מקבל בשר מבושר. אתה מכניס תבשיל, ואתה מבשל אותו, ויש לך תבשיל לאכילה. אבל מה? אתה, חשוב, מה אתה מכניס בתוך הסיר? אם אתה תכניס דברים טובים, אתה תכניס דברים רעים. בדיוק כמו למשל בקשרות וזה, אם תכניס דברים קשרים, אתה אוכל קשר. אם תכניס דברים פסולים, אתה אוכל נבלות וטרפות.
אם אתה מכניס הרבה מלח, אתה גם לא יכול
לאכול. זאת אומרת, שבסיר אני יכול לבשל מה שאני רוצה. אני הכלי, אני הסיר. עכשיו יש כאלה שבמקום להכניס לתוך הסיר, לתוך הכלי שלהם את הדברים היפים והטובים, אומר, סיר נפוח אני רואה. מה זה נפוח? נפוח מגאווה, נפוח מבינם חושב אני והפסיעות, והוא מתעסק עם מה? עם, בפנים יש מים, לא מכניס שום דבר שמביא תועלת לעולם, ומה קורה למים בסוף? ומה נשאר? קדחה. ובמקרה הגרוע, במקרה הגרוע, סיר הנפוח גם מפוצץ. זאת אומרת, זה בעצם משל מאוד מאוד יפה על מה התפקיד שלנו כאן בעולם, ואיזה מצב נמצא עם ישראל. סיר נפוח אני רואה. וזה בעצם המטרה שאנחנו רוצים, כשאתה סתם סיר נפוח שאין בו כלום, רק אוויר, מים שיתעדו, זה לא המטרה שלך בחיים, יש לך מטרה בחיים. מטרה שלך בחיים זה להביא תועלת לעולם. וזה תלוי מה אתה מכניס לסיר. וסיר נפוח תמיד מזכיר לי את הדבר הזה, אני כתבתי על זה, הסיר נפוח מזכיר לי איך הייתה ההספטות של בני אדם. אנשים רואים סיר, וואו, נפוח גדול, וואו, תראה איזה בן אדם גדול. כמו שאנשים מגיעים אליי בן אדם, הוא רוצה כיסא. אני רוצה כיסא אוטופית הכי טוב שיש לך. עכשיו, אתה לא אומר לו כלום, מה הוא בוחר? את הכיסא הכי גדול שיש לך. עכשיו, במקרה שלנו, הכיסא הכי גדול זה בדיוק הכיסא הכי דפוק שיש.
תמיד הכיסאות האלה של ה-600 שקל, זה נראה הכי מפואר.
בדיוק. ודווקא הכיסא האורתופדי, הוא נראה כזה צנוע. זאת אומרת, מה, זה גם לימוד מהחיים. זאת אומרת, אותו אחד שמסתכל על החיצוניות, מה הוא בוחר לכיסא? אני מסביר לו, אדוני, אתה טעית. זה הכיסא הזה. אל תלך על הסיר הנפוח. תסתכל מה יש בו. זה סתם סיר נפוח, אין בו כלום, רק אוויר. רעש וצלצולים. כזה כיסא לא יעזור לך משום דבר. דווקא הכיסא הזה הצנוע, זה הכיסא האורתופדי. וזה משהו למד אותנו על הסתכלות בחיים. שהכלל הוא בעצם שאנחנו צריכים לדאוג שהסיר שלנו, הכלי שלנו, יהיה מלא בדברים טובים. וצריך לדאוג שאנחנו לא דואגים רק לעצמנו, אנחנו דואגים לכלל. ורק בצורה הזאת אנחנו יכולים לבנות בבית המקדש. אם אנחנו נבין ונדע שיש לנו כוחות, ולכל אחד יש כוחות, ונבין שהכל מהקדוש ברוך הוא, ולקבל את הכל בשמחה, וכשמעטים אנחנו ממעטים מעצמנו, וגם את זה אנחנו עושים בשמחה, ואנחנו בעצם כל המהות שלנו זה בעצם לתת לשני, להיות מחוברים ביחד. כך אנחנו נבנה בבית המקדש. אחרת, אין שום משמעות לכל מה שאנחנו עושים אם אנחנו לא באים ודואגים לאחרים ולא רק לעצמנו. ואין לנו ממי לפחד, כי לא משנה באיזה מצב שאנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. וגם עכשיו שיאמרו עלינו מפה, יאמרו עלינו משם, אנחנו עם בורא עולם, אנחנו כאן קיימים בנס, ואנחנו נמשיך להיות קיימים בנס. אבל אנחנו צריכים בתוך כדי כך, נכון? זה ברור, אנחנו תוך כדי כך, אנחנו צריכים, גם אם המצב נהיה, איך אומרים, מה זה אם יחס על מעטים בשמחה, גם אם המצב לא נראה הכי טוב בעולם, ואנחנו ממעטים קצת מהנאות שלנו הגופניות, גם את זה לעשות בשמחה. כי לדעת, סופו של דבר, הכל מוביל לפתרון האלוקי. הכל מוביל לדרך שתוביל אותנו לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן.
אתה יודע, אנחנו כל הזמן...